ברוכים הבאים לערוץ הפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות, המומחים בבניית פנסיה עצמית המבוססת השקעות נדלן. ערוץ הפודקאסט עוסק בנושאי השקעה שונים ובנושאים אקטואליים בנדלן בישראל. האזנה נעימה.
ברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט נדלן בשידור של צחי קווטינסקי ונדלן בקלות. והיום אתה יודע, הדר, אותי קשה להוציא מהבית, בדרך כלל באים אליי הביתה להקליט. אבל היום שאיריס הזמינה אותי, ואיריס הכרתי בנטוורקינג בביז מייק ביז, אחת המקסימות, וכבר סיכמנו על זה שאנחנו מסכימים על זה. אז שהזמינה אותי לפה להכיר, אני אמרתי לה, לא רק להכיר, אנחנו צריכים גם לשמוע. אחד הדברים שאני אוהב, ובגלל זה ביקשתי שתתראיין אצלי ישר בפודקאסט, והסכמת ותודה רבה, זה אני אוהב לתת את האפשרויות למאזינים שלי שיבחרו אחר כך מה הם עושים. ולדעת שיש עוד אופציות לכל דבר, אז הנה, אנחנו תכף נלמד מה האופציות שככה נמצאות פה. ואני נמצא בחברת מגן קרדיט, שאתה ממנכ"ל. אז בוא תספר לנו מי זה הדר תמרקינג, אתה רואה, אמרתי את זה נכון.
יפה.
תמרקינג עם קמץ.
הרוב מתבלבלים.
ומי זאת חברת מגן קרדיט? ומשם נזרום לתוך העשייה שלכם, ונשמע את הדברים המעניינים.
טוב, אז אני הדר, אני בן 31, אני גר בתל אביב, נשוי, אני איש מימון ברקע שלי, אני איש מימון בעשייה שלי, ועכשיו כולם תפכים וזה הופכים להיות נדלניסטים, אז אני מימוניסט. זה, יום אחד זה יהיה מטבע לשון, מימוניסטים.
אני חושב שהיום המימון יש לו מקום מאוד מאוד חשוב ונכבד, גם בהצלחה של העסקים.
זה מדהים כמה זה תופס, כולם מתייחסים, בפעם היום היה רק בנק, לא היה משהו שהוא לא בנק. עד לפני 5-7 שנים כמעט לא דיברו על דברים שהם מחוץ לבנק, אלא כל עולם המימון ישב בתוך הבנק.
עדיין רובו יושב בבנק.
הרוב המוחלט יושב בבנק, ואם תסתכל בהשוואה לארצות הברית ואירופה, אנחנו הרבה לגים מאחור, זאת אומרת, בארצות הברית, היום חלק משמעותי מאוד מעולם המשכנתאות שלהם הוא משכנתאות חוץ בנקאיות. גם באירופה חלק משמעותי מעולם האשראי, מהאשראי העסקי, הוא אשראי חוץ בנקאי. בישראל עדיין יש ריכוז מאוד גבוה של הפעילות במערכת הבנקאית, ולאט לאט זה נפתח החוצה. ב-2018, שני משפטים של שיעור היסטוריה למאזינים, נכנס לתוקף מה שנקרא חוק נותנים שירותים פיננסיים מוסדרים, שבעצם הגדיר למי מותר לתת אשראי, באיזה קפסיטי מותר לתת אשראי, ואיך לעשות את זה. עד אז היה או בנקים, או צ'יינג'ים ומלווים בריבית, מה שקראו לו בלשון העם, שוק אפור בכלל. ובעצם שנכנסה הרגולציה הזאת, הגדירו בדיוק את הדרגות שיש כדי לתת אשראי, יש רישיון אשראי בסיסי, יש נותן שירותים פיננסיים, יש רישיון אשראי מורחב, וניקו החוצה הרבה מהשחקנים הלא טובים שהיו שם, ולתוך הוואקום הזה נכנסו המון המון חברות טובות, מצוינות, בשנת 21 ו-22, בשנת 22, אם אני לא טועה, התחום שהיה בו הכי הרבה הנפקות בבורסה של תל אביב היה חברות אשראי חוץ-בנקאי. שאומרים, אף אחד מהם לא הייתה בסגמנט שלנו, הם כולם באשראי עסקי, כי זה מה שהרגולציה קבעה. שוב, אם אני פותח עוד סוגריים, אז חוק נאווי בזמנו הגדיר שאסור לגייס בבורסה חוב לאשראי למשכנתאות, ולכן לא נכנסו לשם חברות, אבל התחום של האשראי החוץ-בנקאי בארץ מתפתח ומתייעל, וטכנולוגיות מדהימות נכנסות פנימה ומייעלות עוד את התהליך ומנגישות את השירותים הפיננסיים עוד ועוד קדימה, ואנחנו רק בתחילת המהפכה הזאת.
אני חושב שחלק מהתרומה של זה, זה גם הרגולציה שכל הזמן בנק ישראל מקשה בתחום של הבנקים, ואז נוצרים הפתרונות דווקא מהחוץ בנקאי.
נכון מאוד.
ושאתם הרי כפופים לרגולציה אחרת.
נכון. אז בעצם העולם הזה של חוק נותנים שירותים פיננסיים מוסדרים, בעצם הכניס את כל העולם הזה של נותני שירותי אשראי חוץ בנקאיים, לפיקוח של רשות שוק ההון, ולא לפיקוח על הבנקים. ובעצם יש סוג של ארביטראז' רגולטורי במה שמותר לבנק לעשות, ומה שמותר למאמן חוץ-בנקאי לעשות, לטוב ולרע. כי לגוף שהוא תאגיד בנקאי, וגם שם אנחנו עוד, אגב, רואים המון התפתחות, כן? קמו פה שני בנקים דיגיטליים בשנה האחרונה. היה ניסיון לכאילו בנק דיגיטלי, שהיה פפר בזמנו, שלא כל כך צריך, אבל קמו באמת בנקים חדשים דיגיטליים בשנה האחרונה, שניים.
אני חושב שוואן זירו תפס היום מקום מאוד מכובד.
וואן זירו מתפתח בצורה מצוינת, ויש את בנק אש, שגם אש או אש.
שוקי אורן. למד בכיתה שלי.
נו, מדהים.
ביסודי.
אז זה חבר'ה מהשורה הראשונה ברמה הפיננסית, ברמה הטכנולוגית, שמביאים באמת לעולם שמאוד קשה לייצר בו חדשנות, בתוך הסביבה הבירוקרטית רגולטורית בארץ, מכניסים שם הרבה מאוד חדשנות, ועדיין יש ארביטראז' רגולטורי בין הפיקוח של הבנקים לפיקוח שאנחנו יושבים עליו, ואנחנו ועוד, יש היום קרוב ל-130 גופים לדעתי בארץ שמחזיקים רישיון אשראי מורחב, שזה בעצם הדרגה הכי גבוהה של רישיון אשראי מתחת לבנק. ושם זה מאפשר לנו לפעול בצורה שנותנת לנו לעשות עסקאות שהבנק מוגבל. אם היה לנו לדוגמה משכנתה לכל מטרה עד 50% או משכנתה לנכס שני עד 50%, הרגולציה שלנו לא מייצרת שום מגבלה על הדבר הזה, ולכן משקיעי נדלן או לקוחות שהם עם מינוף גבוה יכולים לעשות עסקאות שהבנק לא מאפשר לעשות היום, ולעשות את המצורה טובה.
אני חושב שאחד הדברים שזה נוח שזה נשאר, ואולי זה מה שמוביל את הרגולציה בכלל להשאיר את שתי האופציות האלה, זה כדי לא לחסום לחלוטין, זאת אומרת, לא להכניס את הבנקים מצד אחד לכל מיני תחומים, ומצד שני, להשאיר פתח לאנשים שזקוקים לתוספות, שיש להם עוד אופציה, ובעצם היום הגופים כמוכם בונים את זה ויוצרים את זה ומתחזקים שם, ואתם תופסים הרבה יותר מקום. אז בוא אולי תספר לי בעצם, מגן קרדיט, מי זאת? כן. מי הבעלים? מי מוביל אותה חוץ ממך שאתה המנכ״ל?
אז מגן קרדיט היא חברת אשראי חוץ בנקאי שהוקמה בשנת 2019. שני המייסדים של החברה, השותפים הנוספים שלי, זה אמיר מרקוביץ', שאותו פגשת, בחור מקסים, איש עם היסטוריה עשירה מאוד בעולם המימון, בתפקידו האחרון מנכ״לת פאמה, שזו חברת מימון, בזמנו הייתה הכי גדולה לרכב, לפני שמימון ישיר שתפו את השוק ונהיו מספר אחד בכל סגמנט, אפילו במשכנתאות, מימון ישיר החליטו שנה שעברה
שנכנסים. כל חברה שהייתה מוכרת רכב, פאמה הייתה נותנת את המימון.
פאמה הייתה מספר אחד בעולם הרכב, היום מימון ישיר שתפו את השוק, גם באשראי צרכני, גם באשראי לרכב, ואפילו במשכנתאות, שהם החליטו לעשות את זה השנה, הם עושים את זה בקפסיטי היסטרי, עושים את זה. כי באמת, דוגמה לראות איך עובדים באשראי בחוץ בנקאי בישראל, זה מימון ישיר בשבוע הראשונה. השותף השני הוא עורך דין ערן נאמן, שהוא עורך דין במקצועו, שיש לו פרקטיקה משפטית בעולמות האשראי. יש לו גם, הוא שותף מייסד במיזם שנקרא אובלי, לערבויות דיגיטליות, אני לא יודע אם שמעת על זה או לא. בעצם גם כן מנסים לייצר אלטרנטיבה לערבויות של המערכת הבנקאית, כי מה זה ערבויות? ערבויות אומרים לך, תשמע, בוא תשים את הכסף שלך אצלנו, אנחנו נשמור לך על הכסף שלך וגם ניקח על זה עמלת ערבות. זה אחד המוצרים הכי רווחיים שיש לבנק, ובעצם יש בו גם אפס סיכון. אז למה לקחת פרמיה גבוהה במערכת הפיננסית על מוצר עם אפס סיכון? ומה שהם עשו באמת זה לייצר איזושהי אלטרנטיבה פינטקית, דיגיטלית, כדי להתחרות במערכת הבנקאית על הדבר הזה. ואם דיברנו, אני חוזר רגע טיפה אחורה, על הפער בין הבנקאי לחוץ בנקאי, היום בנק נותן סל שירותים כל כך גדול, הוא שומר על פקדונות, הוא מנהל ניירות ערך, הוא מעמיד הלוואות, הוא מעמיד ערבויות. בנקים עושים המון המון דברים, ובעצם כל סגמנט קטן כזה הוא עולם בפני עצמו. להעמיד ערבויות, עולם בפני עצמו. לנהל ניירות ערך, היום בתי ההשקעות עושים את זה ופתחו את זה לערוץ ענק. להעמיד אשראי, אז יש היום, כמו שאמרנו, מעל 100 גופים חוץ-בנקאיים שמחזיקים רישיונות בחובים שעושים גם כן פעילות בעולם הזה, וכל סגמנט קטן שהבנק עושה, בעצם ברגע שהרגולציה פותחת את זה, נפתחת תחרות מצוינת, ונכנסים המון גופים מצוינים.
אז חזרה מאוד.
כן. אז דיברתי על השותפים. אז מה בעצם מגן עושה? הפעילות של מגן, הנישה שאנחנו החלטנו להיכנס אליה, מתוך באמת האוקיינוס הענק הזה של שירותים פיננסיים שאפשר לעשות, זה העולם של משכנתאות לטווח קצר. זאת אומרת, משכנתאות, מה זה טווח קצר?
כשאתה קורא את טווח קצר, מה זה טווח קצר?
עד 3 שנים. זאת אומרת, יחסית להלוואה צרכנית, 3 שנים זה תקופה לא קצרה, אבל כשמדברים בדרך כלל על משכנתאות, אז מדברים על 20, 30, אפילו 40 שנה כבר מדברים בתקופה האחרונה, וזה גם משהו שאנחנו רואים, את העליית התקופות הזאת, זה משהו שבישראל ממשיך וגודל, עם עליית מחירי הנדלן, כל הזמן אנשים עושים, כי היחס החזר לא משתפר, אז פשוט פורסים לתקופות יותר
ארוכות. אתה יודע שזה התחיל 40 שנה, ואתה יודע, זה עלה אצלי גם מן הסתם בערוץ, ובכל העשייה שלי, אנשים מרימים גבה, בגלל שלכאורה אני זוכר שפעם באחד הקורסים שאני לימדתי, ואני אמרתי שלפעמים צריך לקחת משכנתה של 30 שנה, ויועץ משכנתאות שלימד בכיתה יחד איתי, אמר שאני מדבר שטויות. ואני אמרתי, צריך להתאים את זה לבן אדם. הרי בסופו של יום, וזה בעצם מה שאתם עושים פה, אתם תפרתם חבילה לפי צורך שקיים.
הרי נכון מאוד.
אתם לקחתם את הצורך ובניתם מזה. אתם נתתם פתרון שחסר במקומות אחרים. ובאמת הפתרונות האלה יכולים לפתוח או להציל אנשים, תכף נבין, נשמע מה אתם עושים, או לפתוח פתח להגיע להישגים כלכליים בהמשך בצורה יותר טובה, אם יש פתרונות, אם אנחנו יודעים לתכנן את זה לטווח ארוך. ואני חושב שזה הבסיס, אם אתה יודע שאתה נכנס, איך אתה יוצא, ואני חושב...
היי, כאן צחי קווטינסקי, ואני ממש מתנצל שאני מפריע ולו לרגע קט לרצף ההזנה. אני מזמין אותך או אותך להצטרף אליי לקבוצת הוואטסאפ שלי, שם אנחנו מנהלים דיונים מעניינים, ולהצטרף לדיבור ולקבל מידעים על הפעילות השונה, לרבות זום הנדלן, ולשם כך ניתן למצוא מתחת לפרק את הכישורים המתאימים. אז הנה, תמשיכו להאזין, ותודה רבה שאתם איתי.
שזה אחד הדברים שאתם מתעסקים איתו.
נכון.
אז בוא באמת נתחיל לתקוף את הדברים, ואני רוצה דווקא ללכת איתך, לא מהדוגמאות, כמו שככה, אתה יודע, אנשים יודעים שאני מתכונן לפרק, ובטח פה שזה מורכב. שומעים אותנו הרבה אנשים, וזה אחד הדברים הנפוצים, ואני מדבר עליו הרבה, גם בזומי נדלן שלי וגם בפודקאסטים, על הנושא של כל האנשים, הרי רמת הפיתויים היום במשק היא מאוד גדולה, והיום כל היום מציעים לך, תיקח הלוואה פה ותיקח הלוואה פה, ובוא תקנה אוטו, ובוא תיקח עוד כסף, ואנשים נצברים להם חובות, ועד שהם מגלים את זה, בייחוד בתקופות מהקורונה, שזה נהיה צפוף, אנשים נחנקים, אנשים נגמרים, ואז הבנקים קצת עוזבים אותנו. נכון שעכשיו הבנקים קצת נתנו אפשרות עם אפשרות ל-50% פלוס 200,000, וכל מיני פתרונות, אבל לא תמיד הבנקים מוכנים, והבנקים הם די נעולים על החיווי אשראי. איפה אנחנו עומדים פה עם זה במגן קרדיט?
יפה, אז יש פה בעצם, דיברת על כמה דברים מאוד מעניינים. אז קודם כל באמת מה שאנחנו רואים זה שמשקי בית מתנפחים מאוד באשראי. וזה משהו שאנחנו פה רואים כראיית עולם, לא לנפח את האשראי, לא לתת מה שלא צריך, אלא לתת מה שצריך כשללקוח יש צורך. ואנחנו לא משווקים אשראי, אנחנו לא מפרסמים הלוואות. קריית עולם, אנחנו רוצים לפגוש את הלקוח כשיש לו צורך, שהוא אפילו לקח איש מקצוע שילווה אותו בצורך הזה, קרי יועץ משכנתאות. לא עדיף, זה מבחינתי הדרך היחידה. אם לקוח פונה לפה בעצמו, קורה מדי פעם.
לא, אני מדבר מבחינת הלקוח.
בוודאי, כי גם כשאנחנו מדברים על עסקת גישור, בדרך כלל אנחנו מדברים על עסקת גישור שדרך היציאה ממנה, ונדבר עוד מעט על דרכי היציאה, היא לחזור למערכת הבנקאית למשכנתא ארוכת טווח. זאת אומרת, הלקוח צריך עזרה בכניסה והוא צריך גם עזרה ביציאה. ולכן קריטי שיהיה פה איש מקצוע שילווה אותו בתוך התהליך הזה.
בעצם, אני רוצה שיהיה ברור פה לאנשים, המטרה שלכם, חלק מהעניין, זה א', לתת מסילה ברזל, להעביר את הלקוח בשלום, שמסילה אין לה פקקים, ודבר שני, זה להעביר את זה למסילה חזרה של הבנק, כדי שהוא יוכל לשרוד ולחזור למשחק.
נכון מאוד. אנחנו פוגשים, ועיקר הפעילות שלנו היא לפגוש משקי בית שבאמת חנוקים בהלוואות, יש להם משכנתא ויש להם הלוואת רכב יקרה, ויש להם הלוואות צרכניות, ויש להם הלוואה בכרטיסי אשראי, ויש להם מסגרות אשראי שכבר נחנקו מהם. ויותר מזה, זה גם פוגש אותם השנה, יותר מפעם, כי מה קרה לנו בשנה האחרונה? ריבית מאוד עלתה. אז יכול להיות שגם היה לו עסקאות מימון מצוינות שהוא ידע לעמוד בהם, שמשק הבית ידע לתכלל אותם לפני שנה, אבל כשהריבית עלתה כל כך הרבה, פתאום הם לא עומדים בזה. ואני אפילו יחמיר ויגיד, אני אגיד אפילו משפט אחד יותר בעניין הזה. בעצם מה קרה? לפני שנתיים, אם אני לא טועה, בנק ישראל פתח את המגבלה שפעם היה מותר עד חצי מהמשכנתא צמודת פריים, ופתחו עד שני שליש פריים, והפריים היה נורא זול. אז מה אמרו כל מי שהיה, לא כל, אבל הרבה מאוד משקי בית שלקחו משכנתא, בואו ניקח שני שליש פריים, כי הפריים מאוד זול, והפריים עלה.
אפילו עודדו אותנו לקחת לשני שליש פריים, ונתנו לנו, נכון, שקצת לקחו, טיפה מרווח יותר גדול, אבל עודדו אותנו וזה היה רע מאוד.
וזה בעצם, אם תרשה לי, זה אפילו היה לשים מכשול בפני עיוור. כי המודלים הכלכליים הקלאסיים, בסדר, אם אנחנו מדברים על אחרי תקופת הקורונה, שהייתה מה שנקרא הרחבה מוניטרית, חילקו קצבאות בלי הפסקה, פיזרו כסף על השוק, הדבר הזה גורר אינפלציה. מה שעושים כדי להילחם באינפלציה זה להעלות ריבית. זאת אומרת, התרחיש הזה של ריבית תעלה שנה, שנתיים אחר כך, היה ידוע בבנק ישראל, היה ידוע לכלכלנים, היה ידוע למערכות הבקרה וניהול הסיכונים של הבנקים. ועדיין השוק מאוד דחף, ובנק ישראל דחף, והבנקים דחפו לשני שליש פריים הזה, והיום הרבה מאוד משקי בית משלמים את המחיר על ההחלטה הזאת. עכשיו, ממשק הבית הבודד קשה לצפות לנהל את הסיכון המוניטרי הזה וציפיות על ריבית ואינפלציה. מבנק ישראל ומהבנקים כן אפשר לצפות לנהל את הסיכון
הזה. כן, אבל בוא, אתה יודע, אחד הדברים שאני צועק, אני צועק הרבה שנים וזה לא עזר לי, ואני גם בייעוצים שלי, אני משתדל לא להוביל אנשים עד למחנק.
נכון.
ואחד הדברים שקרה, זה שבכל ההזדמנויות, ואתה אומר מכשול בפני עיוור, כל ההזדמנויות שנפתחו, אני מספר לאנשים שהלכתי פעם לעזור לזוג שהסתבך, שהיו לקוחות שלי, ובאתי אליהם בהתנדבות, באתי אליהם הביתה, והם גרים בווילה, בסחירות, ועומד אוטו חדש בכניסה. ואני אומר להם, של מי האוטו? אומרים, צחי, בשביל 1,700, 1,800 שקל, לא ניקח לנו אוטו חדש שיהיה לנו ליד הבית. אנשים לא מבינים את המשמעויות של זה, וכל הנושא של תשלומים, אז בעצם גררו אותנו לצבור ולצבור ולצבור, ואיפה אנחנו עומדים?
אז היום באמת אנחנו פוגשים את המשקי בית האלה, כשהם כבר מנופחים באשראי, ולרוב הם מגיעים אלינו אחרי שהם בעצם כבר עברו את הסף של ההתנהלות התקינה. כי כל עוד ההתנהלות היא עדיין תקינה, הם חנוקים, אבל הם מצליחים לסגור את החודש, הם בסדר, אפשר למצוא פתרונות במערכת הבנקאית, ותמיד עדיף ללקוח ועדיף ליועץ המשכנתאות שמלווה אותו, כל עוד אפשר לפתור את הבעיה במערכת הבנקאית, במשכנתה לכל מטרה בבנק, בייחוד הלוואות מול המערכת הבנקאית, תמיד זה הדבר, כמעט תמיד, בסדר? ב-99% מהמקרים זה הדבר הנכון. עכשיו בדיוק אמרת, יש לנו את הוראת שעה הזאת עד סוף מרץ, שאפשר גם לפתוח עוד 200,000 על הנכס, או עד 70% לפי הנמוך.
כמו שעשו בקורונה.
נכון לעשות את זה במערכת הבנקאית, כל עוד אפשר. אנחנו נכנסים לתמונה ברגע שהמערכת הבנקאית אמרה כבר לא, בעולם הזה של משקי הבית שמנופחים באשראי. ואז מה קורה? כבר חזרו להם כמה צ'קים, אולי נפתח להם כבר איזה תיק הוצאה לפועל, הם פיגרו בכמה תשלומים. אז הבנק עכשיו כבר מצמצם להם את המסגרות, הוא לא משחרר להם אשראי חדש, למרות שהגיוני, גם עבור הבנק, הוא אומר, רגע, זה אותם אשראים, רק אם אני אשנה את הפריסה, הסיכוי שהלקוח ישלם תקין הוא יותר נכון, אבל במדיניות של הבנק, ברגע שהלקוח כבר מפגר, אסור לו לתת לו עוד כסף. אסור לו לתת את הדבר הזה, למרות שזה דבר הנכון. אבל
שאני חושב שזה אחד הבעיות, מהיום שנולד החיווי אשראי הזה, לא מסתכלים על הבן אדם, מסתכלים על המספר, או על התוצאה, או על הציון, וזה רע מאוד, בגלל שאנחנו יודעים ש... בנקאי טוב, בנקאי טוב, או מנהל סניף טוב, זה בן אדם שמסתכל מי עומד מולו, ואיך אמרת לי בשיחה המקדימה, לפעמים קרה שפתאום, מה קרה, העסק נפל, שהיה איזה תקלה, שהיה איזה משהו, ולא תמיד זה בן אדם רע שעשה כאן איזה משהו נורא.
נכון. אז בעצם כל המערכת נתוני אשראי מצד אחד הביאה הרבה מאוד שקיפות לשוק ופתחה עבור גופים בנקאים וחוץ בנקאים, בעצם אישרה את המשטח נקרא לזה ונתנה לכולם לדעת את מה שכולם יודעים, כי עד אותה תקופה לכל בנק היה את המידעים שלו על הלקוח, לפעמים החליפו ביניהם מידע, אבל לדוגמה גופים חוץ בנקאים לא ידעו מה קורה עם הלקוח, אז זה מצד אחד פתח הרבה מאוד אפשרויות ללקוח ולמערכת הפיננסית, הבנקאית והחוץ בנקאית, מהצד השני, מי שהתלכלך בדוח נתוני אשראי שלו, עכשיו שרוף והוא שרוף על כל המגרש. והמערכת הבנקאית היא מאוד לא סלחנית בעניין הזה. ברגע שלקוח קיבל את החותמת השחורה שם, של פתחו לו תיק הוצאה לפועל, של הגבילו לו חשבון, של חזרו לו צ'קים, שהיה לו אקאמים, אז מאוד קשה לו כבר לקבל את המענה במערכת הבנקאית. וכל המערכת נתוני אשראי הזאת היא מתאימה לסגמנט מסוים של עסקאות. מצד שני, הציון הוא ציון אחד, לא משנה מה העסקה. זה אותו ציון שהלקוח בא לקחת משכנתה, זה אותו ציון שהלקוח מבקש להגדיל מסגרת, וזה אותו ציון שהלקוח רוצה לקנות רכב. אבל בעצם הצרכי אשראי של הלקוח הם שונים, ואם זה הלוואה לעסק כדי להצמיח אותו ולייצר הכנסות, זה שונה לגמרי מהלוואה לחופשה. אבל הציון שאותם הלשכות אשראי ייתנו לו הוא אותו ציון. ולכן המערכת הזאת היא גם עושה עוול, כי היא נותן ציון רק ללקוח, אבל היא לא נותנת ציון לעסקה. ואותנו, הייחוד שלנו, שאנחנו בנינו מערכת חיתום מקבילה לדבר הזה, בגלל שאנחנו הבנו שהמערכת הזאת לא מצליחה לתת לנו את האינדיקציות שאנחנו רוצים, על ההיתכנות של העסקה, על סיכון האשראי של אותה עסקה, בעצם בנינו מערכת שנותנת ציון לכל עסקה, ולא נותנת ציון ללקוח. ובעצם לתת ציון לעסקה, מבחינתנו נשען על שלוש רגליים. רגל אחת זה באמת הציון של הלקוח, איך ההתנהלות הפיננסית שלו, כמה אובליגו יש לו, כמה הלוואות יש לו, כמה הוא מחזיר כל חודש, מה הייתה ההתנהלות שלו. בעצם תמונה סמי-בנקאית כמו המערכת נתוני אשראי, אנחנו לומדים את ההתנהלות הפיננסית שלו. הרגל השנייה היא בעצם הרגל של הנכס, כי אנחנו מעמידים משכנתאות. עכשיו גם שם, להגיד מה הנכס, זה לא רק מה השווי שמאות ולגזור שיעור מימון, אלא אם הנכס הוא נכס מגורים או נכס מניב. אם הוא נכס מגורים, מי גר בנכס? גר שם זוג אנשים מבוגר או גר שם סטודנט צעיר? האם הנכס הוא באזור ברמת שכירות גבוהה או נמוכה?
אני רוצה שנשים על זה את הדגש. אתה יודע, אני לא חושב שמי שמאזין לנו עכשיו מבין את המשמעות של מה שאתה אומר. למעשה, אנחנו רגילים, וגם אני שאלתי אותך את זה לפני, וזה חשוב לי שאנשים יבינו, אתם מסתכלים, הרי היום שאנחנו הולכים לקחת משכנתאות, וזה הדבר השגרתי, יש לנו בשמיים מטעם הבנק, שאנחנו משלמים אותו כמובן, וקובע את המחיר. ולפי המחיר מחליטים, אנחנו מקבלים משכנתה, לא מקבלים, ואיזה אחוז אנחנו נקבל, ומתקנים את הכל. אתה אומר, אצלי, אני שומע את השמי, אני שומע, אבל אני לא מקשיב. זאת אומרת, בבנק הוא מקשיב לו. אתה שומע את השמי, אתה שומע מה הוא אומר, ואתה אומר לו, רגע, אדון שמי, יש לי עוד כלים חוץ ממך, חוץ ממך, בשביל לעשות החלטה מה אני רואה את השווי של הנכס.
אז ככה, זה נכון ולא נכון. אנחנו צריכים את השמאות ואנחנו מקשיבים לשמי, כי בסוף גם שמאים יש להם את ההתמחות שלהם, והם
מנסים לא, כשאני אומר מקשיב, סליחה, הבנק רואה את זה בתור, זהו,
תורה מסיני. בדיוק.
זה מקשיב. אתה שומע אותו, אתה מקבל אותו כהמלצה, זה שאתה מקשיב לו, אחרת הוא לא היית נכון. לוקח אותו, אבל אתה מכניס עוד שיקולים מאוד
נכון,
מאוד
נכון. מקומות. נכון, אצלנו העבודה של השמי, היא כלי עזר לקבלת ההחלטה לגבי הנכס.
תבין למה אמרתי מקשיב?
זה כלי תומך החלטה.
יפה.
כי אצלנו ההבנה של הנכס זה לא רק השווי שלו, אלא כשאנחנו מסתכלים על העסקה, אז מה מטרת הנכס? האם זה נכס שמייצר תשואה או נכס שהוא
אתה בגדול מסתכל על זה בעיניים שלנו, משקיע הנדלן. אתה, הרי יש הבדל, שאני הולך לעשות שמאות, יש הבדל. אני אתמול בדיוק הסברתי את זה בהרצאה. מה ההבדל, מי קובע את מחיר השוק? הרי אם שמאי בא, אז הוא לא מסתכל על העתיד, הוא לא מסתכל על הדברים, הוא מסתכל מה היום, לשוק צריך להוכיח לבנק מה היום. ואתה אומר, את מה שאנחנו מסתכלים על זה, משקיע הנדלן, את הפוטנציאל, את השווי שלו, מה הוא מקיף, אתה מסתכל על זה בעיניים יותר רחבות.
נכון, ואני אגיד אפילו, הוא טיפה יותר, הוא לא רק מסתכל על מה היום, הוא מסתכל על מה היה. כי הכלי העיקרי ביותר, ושוב, שמיים עושים עבודה מצוינת, והם עושים עבודה מאוד יסודית, ויש הרבה מאוד למידה שהם עושים על הנכסים, ועל השכונות, ועל כל נכס באשר הוא. אבל הרבה מאוד הם נשענים על מה היה בעסקאות הקודמות בשכונה. ואנחנו רואים את זה. נכון. ועכשיו אנחנו מסתכלים על זה בתקופת המלחמה, מתחילת חרבות ברזל, וזה שיחות שיש לי עם שמיים, שיחות בלתי פוסקות, כי זה נושא שאנחנו באמת מתחבטים בו ומתייעצים בו ומנסים לתת לו פתרונות. שוק הנדלן מאוד השתנה בחודשים האחרונים, ואם אני סיפרתי לך מקודם, אני דיברתי השבוע עם איזשהו מתווך של צפון תל אביב, והוא אומר לי, תשמע, בשביל לסגור היום עסקה בצפון תל אביב, אתה צריך להוריד בין 15-20% מהמחיר המבוקש כדי לסגור עסקה. השמאי היום לא יודע לתת לזה בהרבה מקרים ביטוי בשמאות שלו. היה לנו אותו דבר גם בתחילת הקורונה, ששוק הנדלן חטף זעזוע, והשמאים עוד לא ידעו איך לאכול את זה. ועכשיו אנחנו בסוג של אירוע קיצון בינארי כזה, המלחמה הזאת, שאנחנו מקווים מאוד שזה אירוע קיצון בינארי, ולא בעצם ה-steady state החדש שלנו.
דרך אגב, גם בתקופה שהיה לפני עליית הריבית, שהשוק בער ועלה, גם אז הייתה לשמאים בעיה, בגלל שלא היה להם להוכיח את עליית הערך מהשינוי המהיר שהיה. עוד פעם, הם נשענים בעיקר 3 חודשים אחורה, נכון. עד שנרשמים הנכסים, רובם.
נכון, ולכן אנחנו חייבים, באנגלית אומרים, I took it with a grain of salt, אני לא יודע אם קורת מלח, איך אומרים בעברית.
קורת מלח.
כן. לוקח את זה אבל בזהירות, כי אנחנו מבינים שהשמעות היא חשובה לנו, היא עוגן שלנו כדי להבין מה הבטוחה שיש לנו, אבל אי אפשר להישען רק עליה. ואני אגיד עוד דבר בעניין הזה, כי באמת אנחנו עוברים פה ממשבר למשבר, לתהפוכה, לריצה ושוק הנדלן, והרבה מאוד מזה גם מושפע מסביבת הריבית. אני טיפה יותר צעיר ממך, לא בהרבה.
חצי.
ובעצם, אני את כל קריירת המימון שלי, ורוב הבנקאים שאתה תעבוד מולם היום, רוב אנשי הפיננסים, את כל הקריירה הפיננסית שלהם עשו בסביבת ריבית אפס, כי בעצם החל מהמשבר של 2018, שהורידו בכל העולם את הריביות לאפס, עד השנה האחרונה, בעצם לא העלו כמעט הריביות. זה היה פרומילים לפה, פרומילים לשם. ובלימודי כלכלה, כל כלכלן לומד מה קורה בסביבת ריבית עולה, בסביבת ריבית יורדת. אבל בעצם, כבר כמעט 10.5 שנים, כל שוק המימון שכח איך נראה סביבה כזאת, ולא חווה אותה, ולא יצטרך לנהל סיכונים.
אני בגיל שלי בא מהתקופה של הריביות והאינפלציות.
נכון, אבל רוב החבר'ה היום בשוק המימון לא מכירים את התקופה הזאת.
וגם ירדים אותנו, התרגלנו.
וגם חבר'ה שחוו את זה פעם, כבר 13-15 שנה, חווים ריבית אפס, שכחו לנהל סיכון. איך לנהל סיכון בסביבת ריבית משתנה? וזה דברים שאנחנו יודעים מהמודלים, זה דברים שאנחנו יודעים מהתיאוריה. בפרקטיקה הרבה מאוד זמן לא נדרשנו לנהל סיכוני אשראי ככה.
אז בוא נלך ונתחיל לזה, בגלל שאנחנו רוצים שאנשים יבינו. אז היום בן אדם עשה, יש לו אוסף של הלוואות, מה אתם עושים איתו?
יפה. אז בעצם אנחנו מסתכלים שוב על העסקה כולה, על משק הבית כולו. ומשק הבית מגיע עם איזשהו צורך. אנחנו נמצאים היום במחנק תזרימי בגלל ריבוי של אשראי מכל סוג שהוא, אשראי שהוא אמרנו, משכנתא ורכב והלוואות צרכניות והלוואות כרטיסי אשראי במסגרות אשראי, הכל ביחד. ובטח עם הריבית הגבוהה היום, ואנחנו נחנקים בתשלום החודשי, אנחנו לא מצליחים לסגור את החודש, למרות שהמשק בית הוא משק בית שמתפרנס טוב, הוא משק בית שמשתדל, שיהיה לו מוסר תשלומים מצוין, זה משק בית שיש לו בטוחה טובה, עדיין הם מגיעים לסיטואציה שהם חוזרות להם הוראות קבע, חוזרים להם צ'קים, והם עכשיו מתחילים להיכנס לאיזשהו סחרור פיננסי שיכול להיגמר בפתיחת תיקי הוצאה לפועל, הגבלות חשבון, ואפילו דברים יותר חמורים שבסוף נגמרים באובדן הנכס. והמטרה שלנו היא בעצם לפגוש את המשקי בית האלה מוקדם ככל שניתן, ולשים סטופ על הדבר הזה. איך אנחנו שמים את הסטופ על הדבר הזה? אנחנו בעצם מסתכלים על התמונה הכוללת של משק הבית, על כל ההכנסות שלהם, על כל הוצאות המימון שלהם, על כל ההתנהלות שלהם, ומנסים לקחת את כל החובות האלה ולאחד אותם לתוך הלוואת משכנתא יחידה, שאנחנו בונים אותה בתזרים שהוא מאפשר צמיחה של משק הבית. מה זה אומר לבנות משכנתא בתזרים שמאפשר צמיחה של משק הבית? מכיוון שבהגדרה אשראי חוץ-בנקאי יותר יקר מאשראי הבנקאי, אז אם נגבה מהלקוח את מלוא הריבית על המשכנתא הזאת בתשלום החודשי, נכביד על התזרים של משק הבית. אם נעשה לו, נגיד לו, תשמע, קח כסף, אל תשלם כלום, ניפגש עוד שנתיים, ככה יהיה לך מלא כסף בתזרים, הוא ינפח בלון, אז הוא יפגע בבטוחה שיש לו, והוא לא יתרגל את מוסר התשלומים שלו, זה לא טוב לו. ולכן מה שאנחנו עושים זה בונים לו הלוואה שהתשלום החודשי הוא דמוי משכנתא בנקאית, וככה אנחנו כמעט ולא מנפחים לו בלון, אז אנחנו שומרים את הנכס שלו חזק, אנחנו מתרגלים את משק הבית בהתנהלות פיננסית נכונה.
תסביר. מה זה מתרגלים אותו בהתנהלות?
זאת אומרת כמה דברים.
הרי יש כאן שתי בעיות. יש כאן את אבל בעיקר זה שהרבה מאוד מהאנשים זה אנשים שלא יודעים לנהל את הכספים שלהם.
נכון.
ולא כל אחד מוכן להודות בזה וללכת לליווי כזה
או אחר. אז תמיד כל אחד יודע הכי טוב, הוא מכיר את עצמו.
אנחנו מכירים את זה.
אבל בכל זאת הם נכנסים לסיטואציה הזאת. ולכן חלק ממה שאנחנו אומרים להם זה אנחנו מוכנים לבוא ולסייע לכם, אבל אנחנו רק חלק קטן מהפתרון.
קחו אחריות.
בדיוק. לא רק קחו אחריות, אנחנו גם נעזור לכם לקחת את האחריות. ומה שאנחנו עושים זה בעצם אנחנו עובדים בשיתוף פעולה עם איגוד יועצי ומאמני כלכלת המשפחה, ואנחנו מסבסדים ללקוח שמעוניין בכך, אנחנו מציעים לו את השירות הזה, שאנחנו נסבסד יועץ כלכלת המשפחה שילווה אותם, כדי שידריך אותם בהתנהלות פיננסית בריאה יותר, נכונה יותר.
יהיה מצב שאתם תתנו את זה ללקוח, למשל בגזירת כרטיסי האשראי, או למשל למכור את האוטו שהוא מכביד? תגיעו את זה?
בסיטואציות מסוימות.
אתם לא יכולים לקפות את זה, אתם
בדיוק,
יכול, אבל זה יכול להיות
מצד אחד אני לא רוצה לכפות את זה. ב' קשה להיות ברזולוציות, ברמה הטיפולית קשה להיות ברזולוציות האלה יחד עם משק הבית, ולכן הדבר הנכון בסיטואציות שאנחנו מרגישים שיש צורך בליווי מאוד צמוד ובצעדים דרסטיים, זה באמת להצמיד עוד איש מקצוע שילווה את הלקוח בתהליך הזה, כדי לעשות את הצעדים הנכונים, כדי להגיע להבראה כלכלית, כדי לחזור למשכנתא בנקאית בתנאים טובים קלאסיים. כי לקוח שהוא נכנס לאשראי חוץ בנקאי, תמיד רוצה לצאת כמה שיותר מהר, וזה הדבר הנכון, כי בהגדרה אנחנו יותר יקרים, זו עסקה שהיא פיננסית היא פחות טובה כל עוד אין אלטרנטיבה אחרת יותר טובה, ואנחנו גם מאפשרים לכל לקוח שרוצה לצאת בכל שלב חזרה, כי לקוח שרוצה לצאת למערכת הבנקאית לא יודע בדיוק אם זה ייקח לו שנה וחצי או שנה ושמונה או שבעה חודשים עד שהבנק יגיד לו כן למשכנתא, ואנחנו נאפשר לו בתקופה הזאת לצאת החוצה חזרה למשכנתא הבנקאית. אנחנו נעודד אותו לעשות את זה, אנחנו גם עובדים בשיתופי פעולה עם בנקים, שוב דיברנו על איך לעזור לו לצמוך מחדש, אנחנו משתדלים לעזור לו ולהכווין אותו חזרה לתוך המערכת הבנקאית.
עכשיו אני חייב לעשות את זה פרקטית, ואתה יודע, אנשים יש להם את המשכנתות שלהם, אתה אומנם לא יצא להספקנו לדבר על זה כאן בפרק, אבל אתם נוהגים לתת משכנתאות בדרגה ראשונה.
נכון.
ואתם, זה העמדה שלכם, ובן אדם, בוא ניקח דוגמה, יש לו היום משכנתה של נגיד 50% מערך הנכס, ויש לו את החובות הנוספים. יש גם לשלם את המשכנתה, אם יש לו דרגה ראשונה, אז אתם לא יכולים להתחרות בבנק שהוא דרגה נכון. ראשונה, איפה אתם פועלים יחד איתו?
יפה. אז באמת אנחנו מעמידים את המשכנתאות שלנו בדרגה ראשונה בלבד. והיום לשמחתנו יש פתרונות טובים גם של משכנתא בדרגה שנייה, גם במערכת הבנקאית וגם במערכת החוץ-בנקאית. ולקוח שיכול, אני חושב אמרתי את זה קודם, אבל אני אגיד את זה שוב, אני אדגיש את זה, לקוח שיכול למצוא פתרון במערכת הבנקאית ולא להגיע להלוואה חוץ-בנקאית, זה הדבר הנכון בשבילו שלא יגיע אלינו, שיפתור את זה יחד עם הבנק שלו. תמיד.
זה מוחלט.
אנחנו נכנסים לתמונה כאשר הבנק אמר לא. וכשהבנק אומר לא, בדרך כלל הבנק גם אומר לא לדרגה השנייה. למה? אם נחזור טיפה לסוגיית הרגולציה, התקנות של הפיקוח הבנקים קובעים שלבנק אסור לסרב ללקוח שמעוניין לקחת דרגה שנייה, אלא אם כן יש לו הסבר מניח את הדעת ללמה הוא מסרב. אם הלקוח פיגר במשכנתא, אם המשכנתא נמצאת בהקפאה, אם ללקוח חזרו צ'קים, או פתחו לו אפילו מקרים יותר חמורים, אז לבנק יש את הזכות לסרב לדרגה השנייה. ואנחנו אומרים את זה, יש גם היגיון שהבנק עושה את זה, כי הבנק אומר גם ככה הלקוח הזה מסוכן לי, למה שאני אתחלק בבטוחה שלי עם מישהו אחר, אני אחליש לעצמי את הבטוחה, ולכן הבנק מסרב למשכנתא מדרגה שנייה. או מסרב גם לתת ללקוח הלוואה בפריסה נוחה, בפריסה טובה וחכמה, כדי שתאפשר לו לחזור למוטב. במקרים האלה אנחנו נכנסים לתמונה. כל עוד אפשר, והבנק אומר כן, אנחנו לא רוצים שהלקוח יגיע אלינו,
ושאמר לא, ויש לנו משכנתא, אנחנו ממחזרים את המשכנתא.
נכון.
אצלכם.
נכון. אנחנו בעצם ניקח את כלל החובות והאובליגו של הלקוח, כולל המשכנתא שלו, אמרנו אם זה הלוואת הרכב שלו, והמשכנתא שלו, והמסגרות האשראי שלו, והלוואות כרטיסי אשראי, אנחנו ניקח את הכל. נשאיר לו הלוואה. נכון, אנחנו נשאיר לו הלוואה יחידה בעולם, מתוך שאיפה גם שתוך התקופה הזאת הוא גם לא ייקח שום הלוואה אחרת, כי אם הלקוח, שוב, אם הלקוח לא ייקח את האחרת, אנחנו יכולים רק לתת לו את הפתרון, להציע את הפתרונות. אם הלקוח לא החליט לעשות את השינוי בהתנהלות וימשיך להיות צרכן אשראי, כנראה שהוא יעשה לעצמו נזק.
ואני חייב לשאול כאן שאלה, הרי בעולם הבנקאי, מה שאתם בעצם לוקחים, אתם לוקחים שני סוגים של הלוואה, שזה הלוואה למגורים והלוואה לכל מטרה.
נכון.
אתם מאחדים את זה להלוואה אחת, ואתם אומרים לבן אדם, כך עכשיו הלוואה. ואתה יודע, הצלחתם, הרי המטרה העיקרית שלכם, זה בעצם לייצב את הבן אדם ולשלוח אותו לדרך בצורה מסודרת. ועכשיו הבן אדם גמר את השלוש שנים האלה של התקופה, עשה את העיצוב, עזרתם לו, בניתם לו את הדרך, והוא צריך לחזור למערכת הבנקאית. ההלוואה שלו היא לכל מטרה. איך הוא ממחזר את זה חזרה להלוואה למגורים?
היא לא בהכרח לכל מטרה. לא, אז לא ככה אנחנו עובדים. בעצם את אותו חלק של משכנתא שהיה מסווג לדיור, אנחנו ממשיכים לסווג אותו לדיור.
זה מה שאני רוצה לשמוע.
ואם הייתה לו לדוגמה הלוואה צרכנית לטובת שיפוץ הבית, גם אותה אפשר לסווג לדיור. ועוד מעט נגיע לזה, בטח גם יש עסקות שאנחנו עושים לטובת רכישה של נכסים בסיטואציות שהבנק לא יודע לתת מענה, ודאי שהעסקה הזאת תהיה מסווגת לדיור. אבל אם לקחנו ופרענו הלוואות צרכניות של הלקוח שלא קשורות לנכס, את אותו חלק מהאובליגו אנחנו נסווג כהלוואה לכל מטרה. אוקיי. ולכן עדיין המערכת הבנקאית יודעת לקבל את זה בחזרה.
אז בוא נסכם את החלק הזה. בוא נסכם את החלק הזה, ועוד יש לנו שתי סוגי הלוואה שאנחנו רוצים לדבר עליהם. אנחנו בעצם מקבלים פה את תקופה של לאזן את משק הבית.
נכון.
להרגיע אותו, לתת את האוויר, הרי אחד הדברים זה שיש לחץ למשפחה וגם מתחילים לחזור, אז א' אפשר להתקיים, ב' הלחץ מפריע, הלחץ מפריע לבנות ולהתנהל ולעבוד ושלא ישנים בלילה. אנחנו מחזירים את האנשים למסלול, אבל אנחנו לא פוגעים להם ביכולת לחזור למערכת הבנקאית בהלוואות הנכונות. אז אם הבנו את זה בהלוואות ואנחנו בכוונה לא מדברים פה על ריביות, זה כבר מי שרוצה שיגיע דרך יועצי המשכנתאות ויגיע אליכם. אז אני רוצה לדבר בעצם על משהו שגם מעניין את המאזינים שלי, זה על המשכנתאות לתקופות הקצרות שאתם נותנים.
אני אומר שאתה מדבר על רכישה.
רכישה, לרכישה בוודאי.
אז בעצם עסקאות הרכישה שלנו נמצאות בשני סגמנטים. הראשון, וזה סגמנט שמאוד עולה בתקופה האחרונה, זה עסקאות רכישה של מחיר למשתכן. ושמה בעצם, שוב, דיברנו על זה קצת, המדינה והרגולטור יצאו איזושהי סיטואציה שהיא יכולה להיות מאוד בעייתית. לקוחות שרכשו דירה במחיר למשתכן, ואמרו להם, תשמעו, שימו 10% עון עצמי, פה אנחנו נאפשר 90% משכנתא. ובינתיים עברו כבר 4-5 שנים, הם עוד לא הגיעו בכלל לסיום הדירה, בינתיים הם חטפו שם מדדים, בינתיים הריבית עלתה להם, הם עוד לא לקחו את אותה משכנתא כי חיכו לתקופה הזאת, והיום הם לא מצאים, לא קשירים למשכנתא הזאת, כי היחס החזר שהיה להם בזמנו לא מתאים להיום, בגלל עליית המדדים עולה של הנכס, גובה הלוואה שהם הצטרכו בזמנו לא מתאים היום.
אני רק ארמוז לך שאתה נותן כאן פתרון, אחד הדברים שאני מדבר נגד ה-10-90, 20-80, זה חוסר הוודאות בתקופה שאתה תזדקק לה. אתה נותן פה מענה.
נכון. ובעסקאות האלה, עכשיו הלקוחות אומרים, טוב, אני לא מצליח לקבל משכנתא בנקאית, אבל אני גם לא יכול למכור את הנכס. זאת אומרת, התוכנית של מחיר למשתכן גם מגבילה את הלקוח במחירת הנכס. אז הוא לא יכול לקחת משכנתא כדי להשלים את הרכישה, הוא גם לא יכול למכור את הנכס.
כן.
אז הלקוח מסתכל על הקיר, אז מה אני עושה? אני שמתי כבר הון עצמי, אני עכשיו הולך להיכנס להפרה, כי אני לא יכול להשלים את הרכישה, וגם לא נותנים לי למכור. אז מה אני אעשה? ושם אנחנו נכנסים ועוזרים להם בשני תרחישים. אחד, אנחנו אומרים להם, תשמעו, אנחנו נחצה אתכם, הנכס הזה לא מתאים לכם, כי הרבה מאוד אנשים גם קנו נכסים של מחיר למשתכן שאין להם שום זיקה לנכס. תושב גדרה קנה בקריות דירה, והוא...
זה לא סוד שהדיור למשתכן זה אחד האמצעים הכי גדולים להשקעה.
והמטרה שלהם היה לגזור איזשהו קופון, ויכול להיות שבקצה הישר מחכה להם קופון מצוין. ואז מה שנעשה זה, אנחנו ניתן להם הלוואה עד תום תקופת הכנס, שתאפשר להם להשלים את הרכישה, לחכות עד לתום תקופת הכנס, ואז למכור את הנכס והם יקבלו את הכסף
שלנו. כן, אבל שומע אותנו עכשיו מי ששומע ואומר, רגע, אבל אם אני שילמתי 10%, נשאר לי לשלם 90%, אתה נותן לי 90%?
אז אני לא נותן 90% מהעסקה, אלא הראייה שלנו, של הבטוחה, היא בעצם מה שווה היום הבטוחה. לא מה הייתה עסקת המקור, כי בהרבה מקרים גם עסקת המקור הזאת הייתה לפני 5 שנים. המחיר שבו הוא קנה ב-10-90, רחוק מאוד מהשווי של הנכס היום, הנכס אולי יכפיל את עצמו ויותר.
זאת אומרת, אתה מתייחס למחיר החדש של הנכס, לא למחיר החוזה, כמו שכפוף לבנק לעשות.
נכון.
ואתה אומר, אני, אם הנכס עכשיו שווה את המחיר המלא שלו, בדיור למשתכן יש גם את ההנחה שאנחנו מגלמים, אז אני משם לוקח את ה-70%, ואני נותן, בעצם אני יכול לתת לכאורה את ה-90%,
נכון.
שהבן אדם היה צריך להשלים.
נכון מאוד, כי מה שקורה זה שאנחנו השבוע עשינו עסקה כזאת של לקוח שרכש באלעד. ושוב, אלעד, יש לה גם חתך אוכלוסייה מסוים שגר שם, הלקוח הזה בכלל לא מתאים לו. אבל הוא זכה בהגרלה, קנה דירת 5 חדרים באלעד. למה? כי הוא זכה. והוא קנה את הדירה ב-1.3 מיליון. הנכס שווה היום, קיבלנו את השמעות אתמול, 2.5 מיליון. הלקוח על פניו באמת עשה פה רווח מאוד משמעותי, אבל הוא כרגע לא מצליח לקבל את המשכנתא הבנקאית. ואת המימון היום אנחנו נותנים, ואנחנו מסתכלים על שווי הבטוחה שלנו, לפי שווי הנכס העדכני שהוא 2.5 מיליון. ולכן בתוך המסגרת שלנו, אפילו ב-50% מימון, בראיית האשראי שלי, אני מצליח להשלים לו את רכישת העסקה. מה שהבנק היום לא מצליח לתת לו.
ובעצם אתה נותן לו את הזמן אוויר, בתנאי שאתה יודע מאיפה הוא בעצם הוא יביא את הכסף בעוד 3 שנים.
נכון. הלקוח הזה מאוד ברור לנו, משיחות איתו ומעבודה איתו ועם היועץ, הלקוח רוצה לקבל את הטופס 4, לסיים את תקופת הכנס שלו, ולמכור את הנכס. זה נכס שלא מעניין אותו, הוא לא מעוניין בנכס מניב. הנכס הזה בטח לא ישרת אותו למגורים, כי הוא רווק שגר לא משנה איפה, וקנה נכס דירת 5 חדרים באלעד, בשום צורה הנכס הזה לא מתאים לצרכים שלו. יש לו שם קופון מאוד גדול לגזור, הוא רוצה להגיע שאנחנו ניקח אותו יד ביד עד קו הסיום, לקצה השני של הגשר, בעצם לנקודה שבה אפשר למכור את הנכס, והוא ימכור אותו, ושם אנחנו נפגוש חזרה את הריבית שלנו, והלקוח יצא לדרך חדשה, אבל עם הון עצמי משמעותי.
מעניין מאוד. ותודה.
העסקאות,
כן,
תגיד. העסקאות מהסוג השני שאנחנו עושים בעסקאות רכישה, זה בעסקאות שבתקופה הזאת יש הרבה מהן עסקאות הזדמנותיות, שלא קשורות למחיר למשתכן, אלא היום, בסיטואציה שדיברנו עליה, גם נוצרים מצבים שאנשים מאוד לחוצים למכור נכסים ומוכנים להתפשר במחיר הנכס, מתחת למחיר השוק של הנכס. ואז הבנק שייתן מימון לעסקה, ייתן גם לפי שווי העסקה ולא לפי שווי הבטוחה, וגם על נכס שהוא נכס השקעה ייתן רק עד 50% מימון. אנחנו גם נשען על שווי הנכס הריאלי ולא על שווי העסקה, וגם יכולים לתת עד 70% משווי מחיר הבטוחה, שזה הרבה פעמים, שזה גם אומר לנו שזה אפילו יותר מ-70% משווי העסקה, ולכן לקוח יכול, משקיע נדלן, יכול לעשות עסקה הזדמנותית כזאת עם 15 או 10% הון עצמי לעסקה.
שזה התעקשתי קודם, בעקבות מה שדיברנו לפני, שאנשים יבינו את מה שאמרתי קודם, שאתה רק שומע לשמי ולא מקשיב, יש לך עוד כלים לבחון,
נכון.
פנינו לאן עם הנכס, ואז בעצם אתה יכול לפתוח לנו, משקיע נדלן, פתח לעשות עכשיו עסקה שבנק לא ייתן לנו, ואתה תיתן לנו, וגם אם לכאורה זה, לא, זה לא לכאורה, זה עולה יותר, זה לא סוד.
חד משמעית.
זה עולה יותר, אבל יכול להיות, לא יכול להיות, המצב יהיה, ורק אז תיתן לי את הכסף, שבעצם ברור שזה ווין ווין, שזה גם אני ארוויח מעליית ערך, ואני אוכל להתחשבן מול הבנק, וגם אתה כמובן, תצא מזה בעסקה טובה, נכון. ותרוויח את הרווח שלך, ומגיע לך, בגלל שזה מה שאתה נותן לנו בשירות. אתה יודע, נשאר לנו מעט מאוד זמן, אני רוצה להגיע למקום, לסוג השלישי, לרגל השלישית של המשכנתאות שלכם, כן. שזה, אני אקרא להם משכנתאות ההצלה, וזה בעצם מה שאתם נותנים לאנשים שהם לקראת חדלות פירעון או מצבים שהם מאוד מאוד בעייתיים, ואני מאוד חשוב לי שאנשים ישמעו את זה.
נכון, אז סגמנט שלישי שאנחנו מתעסקים בו, שלצערי גדל וגדל, וזה גם מעיד על מצב השוק והכלכלה שלנו, היא לתת פתרונות מימון ללקוחות שכרגע נמצאים כבר בסיטואציות לא פשוטות, כי הם חנוקים כבר עד מעל הצוואר בהלוואות, בשיעור מימון שכבר ברור לנו שהם לא יכולים לעמוד בו ולא יכולים למחזר אותו למערכת הבנקאית, כי הם כבר בהליכים משפטיים, כי הם כבר נכנסו להליכי הוצאה לפועל, הליכי כינוס נכסים ואפילו עד שלבים של פשיטת רגל. ושם הלקוחות האלה בדרך, ויש להם בית, והבית הזה שווה כסף, ועכשיו הנושים שלהם כנראה בדרך לקחת להם את הבית, ומחירה כפויה בכינוס נכסים זה דבר מאוד לא נעים ומאוד מאוד יקר, כי מוכרים לך את הבית בזול וכונס הנכסים לוקח הרבה
מאוד כסף בדרך. גוזר קופון לא קטן.
והמטרה שלנו עם אותם לקוחות זה לעשות תהליך שנקרא ליווי מחירה. ברור כבר לכל הצדדים שהלקוח עם הנכס הזה במצבו הפיננסי הנוכחי כבר לא יקבל משכנתה בנקאית קלאסית, בטח לא בזמן הקרוב. ולכן מה שאנחנו מאפשרים לו זה בעצם לצאת מהנכס ולצאת עם הנכס בכבוד ועם הון עצמי. זאת אומרת, אנחנו מתנהלים מול הנושים שלו, מול מי שמחזיק מול תיקי הוצאה לפועל, מול כונס הנכסים, מול המנהל המיוחד, מול כל אותם גופים שהוא חייב להם כסף. אנחנו סוגרים ומכסים את כל החובות שלו בעזרת אותה משכנתה שאנחנו מעמידים. אנחנו מנקים את הנכס שלו.
גם זה עד 70% מערך הנכס?
נכון. אנחנו מנקים את הנכס שלו מכל הערה או כל עיכול, כי כשלקוח נמצא במצב כזה גם, הרבה פעמים הוא לא יכול למכור, הוא רוצה למכור את הנכס, הוא לא יכול, כי המנהל המיוחד, אם כבר יש כזה, לא מאפשר לו למכור את הנכס, או אפילו אם יש עיכול על הבית, מתוקף הלוואה צרכנית שנמצאת עכשיו במצב משפטי, יגיע זוג צעיר שירצה לקנות את הדירה, יסתכל על נסח טאבו, יראה שהדירה מעוקלת, תגיד, אני לא נוגע בזה.
נכון.
ולכן הם צריכים את הפתרון שלנו כדי לנקות את הנכס מכל העיכולים, מכל ההערות, ואנחנו קונים להם זמן, בדרך כלל המטרה היא לקנות לא הרבה זמן, כי הלוואה הזאת היא הלוואה יקרה, כדי למכור את הבית ולמקסם את המחירה.
אתם קונים לו זמן ואתם קונים לו הזדמנות. שבמצב אחר, מהלחץ, הוא גם היה מוכר יותר זול, וגם אמרת, נכון, היו גוזרים עליו את הקופונים של כל מי שלוקח מסביבו.
נכון, ואנחנו מאפשרים לו בעצם למכור את הבית באופן יזום על ידו, להביא את העסקה הטובה ביותר, כי פה האינטרס שלו היא להביא את העסקה הטובה ביותר.
אתם גם גוזרים לו? אתם מכוונים אותו?
בוודאי, כן, אנחנו עובדים עם רשת של
נתח. יש לכם אינטרס שהוא ימכור את זה גבוה, כדי שבעצם גם תראו את התוצאה.
תראה, כמה גבוה הוא מחר זה הכל שלו, אני לא נכנס איתו שותף בעסקה, אם הוא מחר ב10% יותר, זה הכל שלו. אנחנו מקבלים את הריבית על ההלוואה, וכל השאר, כל האפסייד הוא של הלקוח. בהיבט הזה אנחנו כמובן, מה שחשוב לנו, זה לראות שהלקוח מבצע את המחירה בזמן שנתנו לו. אבל כל האפסייד פה על המחירה במחיר יותר גבוה, היא כולה של הלקוח, ולכן אנחנו גם מנסים לייצר פה זהות אינטרסים שטוב ללקוח להיכנס לעסקה הזאת, כי הוא ימכור את הבית, אבל יישאר עם יותר הון עצמי, כדי להתחיל פרק חדש. וזה מה שאנחנו עושים פה, ומאפשרים להרבה משקי בית שהיום נמצאים בסחרור עמוק של החובות, בהליכים קשים, להתחיל ולצאת, אתה קראת על זה משכנתת ההצלה, אנחנו קוראים לזה מסלול דף חלק, כך זה נקרא אצלנו בשיפוק שלנו, שהמטרה היא לאפשר ללקוח לצאת מהסיטואציה שהוא נמצאת בו, ולהתחיל מסלול חדש עם העון העצמי שהוא מצליח לחלץ חזרה מהדירה, ועכשיו להיות בלי חובות בכלל, עם עון עצמי, להתנהל תקין וללכת חזרה לחייו הפיננסים.
תקשיב, אני חייב, אנחנו כבר חייבים לסיים, ואני רוצה להגיד לך מה, איך אני אקרא לפודקאסט, אני אקרא, לא, אני לא אקרא לו ככה, אני אמצא לו שם, אבל אני יכול לסכם אותו כמקום להזדמנות שנייה, או בעצם להזדמנות בכלל, בגלל שגם יש לנו מצד אחד את המשכנתאות לרכישה, שיש לנו את ההזדמנות כדי לבנות את העתיד, ויש לנו את הנושא של ההלוואות, והנושא של אלה שנמצאים בפשיטת רגל, שמקבלים את ההזדמנות השנייה לחזור למסלול, אז זה סוג של מקום שנתן לנו פתח, לא לצלול, אלא לבנות את עצמנו חזרה בכבוד, או לבנות את העתיד שלנו, ואני חושב שאני למדתי המון מזה, אני עוד הרווחתי ושמעתי אותך גם לפני, ועוד פעם תודה לאירי שהפגישה בינינו, ואני כל כך שמח שנענית, ו... אין ספק שקודם כל שאתה מומחה ואתה יודע על מה אתה מדבר, למרות גילך הצעיר. ובאמת, אני פגשתי משהו מעניין. אז תודה רבה על מה שאתם עושים.
צחי,
ואנחנו...
תודה רבה.